אני רוצה להיות כמו סוקרטס, להתהלך בכיכר העיר ולשוחח עם כולם. כתבתו של איתי משיח, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. פרופסור אגנס קלארד זוכרת איך פעם עמדה מול רצפה רטובה בחדר האמבטיה והתווכחה עם בנה בן ה-15, מי צריך לגרוף את המים, זה שהתקלח או זה שנכנס למקלחת אחריו. מצד אחד, מי שאחראי על הבלגן הוא זה שצריך לנקות. מצד שני, אם עובר קצת זמן עד המקלחת הבאה, המים פשוט מתאדים, כך שהטלת הניקיון דווקא על הבא בתור מפחיתה את הצורך הכללי לנקות. בסוף השיחה שאל הבן, איך משפחות שאין בהן פילוסוף פותרות בעיות כאלה? קלארד, מומחית לפילוסופיה יוונית ולאתיקה מאוניברסיטת שיקגו, צריכה אנשים כדי לחשוב, והילדים שלה הם קהל מעולה. ולא רק הם. הפילוסופית בת ה-46 לא מסתפקת בכנסים האקדמיים, בכיתות הלימוד וברפרטואר הנושאים המקובלים. היא רוצה, כמו סוקרטס, להתהלך בכיכר העיר ולשוחח עם כולם. למצוא אצל כל אחד ואחת את הנקודה הסודית שהופכת אותם לפילוסופים. היא רוצה לדבר על קנאה, על כעס, על הורות ועל גירושים. היא רוצה לדבר על פוליטיקה, אבל לא כמו שבדרך כלל מדברים על פוליטיקה. קלארד היא אחת הדמויות המעניינות בפילוסופיה הציבורית בארצות הברית. פילוסופיה שיש לה ביטוי מעל דפי העיתון, בפודקאסטים ובאירועים לקהל הרחב. פילוסופיה שיורדת לרחוב, נכנסת לחדר האמבטיה, לחדר המיטות ואולי גם ללב. החודש הגיע קלארד לביקור בישראל. הצטרפתי לסימפוזיון על ספר שהיא כותבת על סוקרטס ולהרצאה האקדמית שנשאה. האזנתי לדיונים שברגע הראשון נשמעו לי הולמים את הדימוי המנותק של מגדל השן, כמו על השאלה, האם יש משמעות להאזנה למוזיקה מול פני המוות? ראיתי ניתוחים שבמבט ראשון גרמו לי להרים גבה, כמו על האופן שבו משיכה מינית הדדית יכולה להיקלע לרקורסיה אינסופית. ועל כן היא איננה אפשרית. נכחתי גם בשיחות קצת יותר סבירות על טבע האדם ועל הישארות הנפש, וגם בוויכוח אחד שהתלהט על מתי יריבים פוליטיים הופכים לאויבים. לאט לאט התשתשו בעיניי הגבולות בין ההתפלספויות התמוהות לבין החיים עצמם, והחלה להתגנב השאלה, אולי בעצם זה מה שאנחנו צריכים לעשות כל הזמן? מה שסוקרטס עשה, הסבירה קלארד בהרצאתה, הוא לאתר בכל אדם שאיתו הוא משוחח, מהי השאלה שחייו נשענים על התשובה עליה? סוג של טרולינג, כן? הוא מוצא את הנקודה הרכה אצל כל אחד, את השאלה שהם לא יכולים לשאול את עצמם. איך גורמים למישהו שלא עוסק בפילוסופיה לעסוק בשאלות האלה? כשאני מדברת עם מישהו, אני צדה. אני מחפשת מהי השאלה שתגרום לו לחבוש את כובע הפילוסוף. עם קבוצה זה קשה יותר, אז אני חושבת מהם הנושאים שאנשים מרגישים חוסר סיפוק לגביהם. אהבה, וספציפית אירוטיקה, הן תחום גדול של חוסר סיפוק. אנשים מרגישים חוסר סיפוק בדייטים, בנישואים, בגירושים. זה לא משנה איפה אתה, אתה מרגיש שהחלק הזה לא פתור ב-100%. המסע של קלארד אל הפילוסופיה עם לא פילוסופים מתנהל בין השאר דרך טקסטים שהיא מפרסמת בניו יורק טיימס, בניו יורקר ובעיתונים מובילים אחרים. אם מסתכלים על מה שמכונה היום פילוסופיה ציבורית בארצות הברית, רואים שתי תופעות, מסבירה דוקטור אנסטסיה ברג, חוקרת בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית ועורכת במגזין The Point, שבו פרסמה קלארד טור קבוע. הראשונה היא אנשים שנושאים תארים ויש להם מוניטין כפילוסופים ומשתמשים בסמכות שלהם כדי להביע דעה פוליטית. והשנייה היא פילוסופים שחוקרים נושא מאוד צער וספציפי ורוצים לחלוק אותו עם הקהל הרחב. שני הדברים יכולים להיות מעניינים ופרודוקטיביים, אבל זה לא מה שאגנס עושה. היא מראה איך השיטות הפילוסופיות והסקרנות הפילוסופית הן משהו שיכול לעזור לכל אדם להתבונן בחיים שלו, להבין את הבחירות שלו. להביט בדברים בדרך חדשה. הן רלוונטיות לחיים שלך כאדם ער, כאדם חושב. יש עוד סיבות לכך שקלארד שמחה להשתחרר מכבלי האקדמיה. באקדמיה יש תלות מסלול גדולה. אנשים שואלים שאלות כי אלו שלימדו אותם שאלו את אותן שאלות, היא אומרת. לכן אקדמאים לא כל כך חופשיים לחשוב, אפילו רק מבחינת מגוון הנושאים. העיסוק בפילוסופיה ציבורית גרם לי להבין שאני יכולה להזמין מחוץ לתפריט. אני יכולה לדבר על כל דבר, כל עוד אני טוענת טיעונים, מציגה בעיה ומנסחת תיאוריה. ארגנתי אירוע על הפילוסופיה של הגירושים, ואנשים אמרו, יש קטע כזה? לא, פשוט המצאתי את זה. כי אין דבר כזה, אבל גירושים הם חלק חשוב כל כך בחיים של האנשים, שזה משהו שאנחנו חייבים לחשוב עליו. ב-2017 הכריזה קלארד על סדרת סיפורי לילה של המחלקה לפילוסופיה. שיחות פתוחות על נושאים כמו משמעות המוות, הפילוסופיה של הסקס, סוף העולם ולמה סרטים חשובים. הערב שעסק בפילוסופיה של הגירושים משך מאות משתתפים. אולי כי קלארד ערכה בו את הגירוש שלה. פרופסור בנג'מין קלארד בעצמו מרצה לפילוסופיה בשיקגו. האולם רחש מהתרגשות כשהשניים כחכחו בגרונם והסבירו את הקונספט של הערב. כל אחד מהם הכין רשימת שאלות לבין שיחו. הם שאלו על אמון, על האפשרות שנישואים טובים יסתיימו בגירושים, ועל למה ילדים נוטים להאשים את עצמם. הקהל הגיב כאילו על הבמה יושבים לפחות ריטה ורמי, ולא שני פרופסורים לפילוסופיה. מחיאות הכפיים התחלפו בצחוק, למשל כשאחד הסטודנטים שאל, כמה פחדתם כשיצאתם לפני הנישואים מהעניין שתוכלו לעשות סקס רק עם אדם אחד בשארית חייכם, ועד כמה זה היה פקטור כששקלתם את הגירושים? הגירוש קצת החליף צבעים, אבל אלו לא השתוו לצבעי סמלתה של קלארד, שחייכה את חיוכה הרחב, קראה כמה נתונים מסקרי דעת קהל על חשיבות הנאמנות בקשר ועל השכיחות של בגידות, ושאלה, מה כל כך גרוע בחוסר נאמנות בעצם? השיחה המשיכה עם מעט תשובות, הרבה שאלות והרבה מאוד ניסיונות פתוחים וכנים לענות עליהן. אנחנו רגילים להעלות את השאלות האלה אצל הפסיכולוג. מה תפקידו של הפילוסוף כאן? בשנות ה-20 לחיי, כשחשבתי בצורה מאוד ראשונית על הרעיונות האלה, חשבתי עליהם בקונטקסט של פסיכואנליזה. השקעתי שנה בקריאה וגם הלכתי לטיפול בעצמי, מתוך מחשבה שזה המקום שבו אמצא את הסוג הזה של חקירה. אבל מצאתי שעבורי, הטיפולי במרכאות, היה מנותק באופן מטריד מהאתי. זה היה מרחב ללא שיפוט וזאת הייתה בעיה בשבילי. כי אני לא רוצה חוסר שיפוט לגבי החיים שלי, אני רוצה לחיות טוב ונכון. ואם אני עושה משהו בצורה גרועה, אני רוצה שיהיה אפשר לבקר אותי ושאני אוכל לבקר את עצמי. לאגנס קלארד יש מעט זיכרונות מילדותה בבודפשט. הבית של סבא וסבתא שלה, שניהם ניצולי שואה, שימש כבית כנסת סודי בפרוור של פשט, שבו גרו. כשהייתה בת 6 עזבה המשפחה באופן לא חוקי למערב דרך וינה. במקור תכננו הוריה להגר לישראל, אבל ארגון יהודי ברומא סייע להם להגיע לניו יורק. אגנס נשלחה לבית ספר ציבורי. יום אחד ספגה קללות מכיוון שענדה שרשרת עם מגן דוד, והוריה הזדעזעו. כל כוונתם הייתה להשאיר את האנטישמיות מאחור. הם החליטו לשלוח אותה לבית ספר יהודי פרטי, שקיבל אותה כמקרה צדקה, כבת לניצולי שואה. כך התגלגלתי לבית ספר מאוד דתי, אף על פי שההורים שלי לא היו דתיים בכלל. אמא שלי הייתה בחרדות מהמחשבה שעבור אינדוקטרינציה דתית, אז היא הייתה אומרת לי, כל מה שהם אומרים לך על אלוהים זה שקר. הם ממציאים הכל. זה סתם פייק ואת לא צריכה לשים לב לחלק הזה. פשוט תתרגזי במתמטיקה ובמדע וכולי. זה החלק האמיתי. ואני זוכרת איך אחד המורים, הרב ברנשטיין, היה אומר לי, אביגייל, שינו לי את השם בבית הספר כי אגנס נשמע נוצרי, את ילדה כל כך חכמה. את יכולה בקלות להצליח בלימודי העברית והדת אם רק תנסי. אבל אני חשבתי, אני לא הולכת ללמוד שקרים. התנגדתי כמעט כאילו זו מחלה שבה מנסים להדביק אותי. איך השפיעה חוויית ההגירה על הילדות שלך? זה גרם לי לחשוב שהמוזרות שחשתי מול העולם קשורה רק לזה שאני מהגרת. חשבתי שזה מסביר למה קשה לי להכיר חברים ולמה אני מתעניינת בדברים שונים משאר האנשים. רק באוניברסיטה הבנתי שאני פשוט שונה וזה לא קשור להגירה. בין ההרצאות הספיקה קלארד לטייל קצת בארץ. זה הביקור הראשון שלה כאן, ויותר מכל היא הופתעה להיווכח מכמה היה חשוב לכל הישראלים שהכירה אי פעם שהביקור הזה יהיה מוצלח. כשאני נוסעת לפינלנד, החברים הפינים שלי אומרים, מקווה שתהני. כאן כולם שלחו לי אימיילים עם רשימות של דברים שאני צריכה לעשות, וממש היה להם אכפת מה אני חושבת על המקום הזה. החוויה הכי מוזרה שחוותה הייתה צורך בלתי נשלט להתקרב ולגעת בכותל המערבי. זה היה כמו כוח משיכה. ברגע שנגעתי בו עם המצח, התחלתי לבכות. זה היקה בי משום מקום. קלארד אוהבת לדבר עם כולם, ובטח ובטח עם הקולגות באקדמיה. הם ממש טובים בלמצוא טעויות במה שאתה אומר, וזה מאוד עוזר, היא אומרת. אבל אני חושבת שהאידיאל הוא לדבר עם פילוסופים אקדמיים על נושאים שהם טיפה מחוץ לאזור הנוחות שלהם. כך אכן עשתה בהרצאה שלה מול עמיתי מכון ון ליר, שאותה פתחה בתיאור של מפגש מיני הומוסקסואלי בסאונה. נושא ההרצאה היה אירוטיקה, מושג שקלארד מגדירה באופן מפתיע. משיכה אירוטית אינה מתרחשת כאשר אנחנו רוצים מישהו, אלא כאשר אנחנו רוצים שהוא ירצה אותנו. לא בכל פעם שמישהו אומר, אני רוצה אותך, אומרת קלארד, זה ביטוי לתשוקה אירוטית. אפילו אני רוצה אותך למטרות מיניות לא מוכרח להיות אירוטי. אני רוצה אותך הופך לאירוטי רק כאשר הוא מופנה לרצון שלך. אני רוצה אותך באופן אירוטי משמע, אני רוצה שתרצה אותי. הטקסטים של קלארד הם לא מהסוג שמחלחל מהר. במאמרה האקדמי, הסיבה לכעוס לנצח, היא מעלה את השאלה הבאה. אם יש לי סיבה לכעוס, למשל בעקבות בגידה של בן זוג, למה בעצם שאפסיק לכעוס? הרי מבחינה רציונלית, הסיבה לכעס לא תיעלם גם אם בן הזוג יתנצל, יתחנן ויתחייב, ואפילו לא אם מאמין לו. אם יש סיבה לכעוס, יש סיבה לכעוס לנצח. האופטימיסטים יאמרו כי הכעס הוא מנגנון פרקטי שתכליתו תיקון הקשר, ולכן ההתנצלות מספקת לו מענה. אבל זה נשמע קצת מופרך. כשאני כועס אני לא רוצה תיקון, וכשאני רוצה תיקון זה סימן שהכעס כבר שכח. ובכל זאת, רובנו לא כועסים לנצח, או לפחות לא מאמינים שכך צריך להיות. האם כעס הוא נצחי או פרקטי? הפתרון של קלארד מסתמך על שינוי הפרספקטיבה. כל כעס, היא טוענת, מקורו בעריקה של מישהו מפרויקט משותף. אחד הצדדים מוכיח, במילים או במעשים, שהוא כבר לא מעריך משהו שקודם לכן הערכנו ביחד. התנפצות הפרויקט המשותף מתורגמת אצלי לכעס, שכאדם נפרד יכול להמשיך לנצח. אבל אם בן הזוג מתרגם זאת לחרטה, ההתנצלות שלו יכולה להוטט לי ששוב נוצר בינינו בסיס משותף. מפרספקטיבת האני, הכעס הוא נצחי. מפרספקטיבת האנחנו, הכעס הוא פרקטי. מנגנון הפיוס הוא תנועה מן האני בחזרה אל האנחנו. ומה באשר לקנאה? אם אני ביחסים רומנטיים שבהם לבין הזוג יש שני פרטנרים, אני מאוד מקנה באישה השנייה, אומרת קלארד. מה שאני מנסה לנתח הוא, למה בכלל אכפת לי? הרבה מההסברים שלנו שטחיים. למשל, אני רוצה לבלות איתו יותר זמן. אבל למה לא מפריע לי שתחביבים תופסים לו את הזמן? זה חשוד. אני חושבת שיש עניין עמוק יותר, והוא שהקנאה היא אספקט של האירוטיקה. בעלי אמר לי פעם, הדבר היחיד שאת תמיד תרצי, הוא בדיוק הדבר שאני אף פעם לא עושה. אם זה כביסה, אז זה מה שאת רוצה שאני אעשה. זה אותו מניע. אני תובעת בעלות מלאה בדיוק בכך שאני כוללת את הדברים שהוא לא רוצה לתת לי. קנאה היא סימן לרעבתנות של האהבה. אנחנו רוצים בדיוק את מה שאנחנו לא יכולים לקבל. זאת אומרת, את מה שאהוב הוא בשביל מישהי אחרת. כן, לרצות את הרצון שלו שאני יודעת שלא יכול להיות שלי, כי הוא מכוון למישהי אחרת. הטיעון הוא שקנאה היא סוג של תשוקה, לא רצון שלילי כמו כעס, אלא חיובי. זה סוג של משיכה, יש בה אלמנט אירוטי. לרצות להיות כל אובייקט אהבה אפשרי עבורו, אפילו זה שהוא בפירוש לא את. עניין הרצון הוא מרכזי אצל קלארד. בספרה האחרון שאיפה, Aspiration, The Agency of Becoming, היא מציגה בעיה לא פשוטה. איך אנחנו מפתחים רצון חדש? אם למשל אני רוצה לעזוב את העיר ולבסוף מוצא בית במושב ועובר אליו, המהלך די ברור. אבל מה אם אני רוצה לרצות לעזוב את העיר? כלומר, כרגע אין לי חשק אמיתי לעזוב את העיר, אבל אני רוצה לפתח חשק כזה. איך האני בהווה יכול להתקדם בדרך לא נודעת שרק האני העתידי ידע להעריך? דוגמה מרכזית שאת נותנת לשאיפה היא הורות. בשבוע שעבר ישבתי עם שני חברים ואחד מהם, שנכנס לא מזמן למערכת יחסים, חלק איתנו את הדילמה שלו בנושא. הוא אמר שמצד אחד הוא חושש לאבד את החיים הטובים שיש לו עכשיו, ומצד שני הוא מבואת מהאפשרות שאם יבחר לא לעשות ילדים, יחיה בחרתה. איך התיאוריה שלך על שאיפות יכולה לעזור כאן? אני חושבת שהתיאוריה לא באמת עוזרת לך להחליט, אבל היא עוזרת לך להבין מה המשמעות של לבחור במשהו בלי להכיר אותו. להבין את היומרנות. שאפתנים הם יומרנים. הם מעמידים פנים להיות משהו שהם עדיין לא. ראיתי מישהו שכתב שיש לו ילד בן שנה וחצי, והוא חושב לכתוב חיבור על אבהות. שנה וחצי. אתה לא יודע מה זה אבא. למעשה הוא מעמיד פנים שהוא אבא. לעתים קרובות אנשים מרגישים הורים בעוצמה הכי גדולה כשיש להם תינוקות, אבל הם בקושי הורים. ההורות מתחילה באמת כשהילד שלך יכול לדבר, ואתה שואל את עצמך, איך אני מתקשר עם הבן אדם הזה? איך אני מקדם את האג'נדה שלי לעומת האג'נדה שלו? זה בשבילי החלק האמיתי, לא הלילות בלי שינה. אבל הנקודה היא שכשאנשים עוברים את הלילות האלה עם תינוק קטן, הם באמת רוצים לחשוב על עצמם כהורים. אנשים באמת רוצים להכריז על עצמם כאבא ואימא, נכון? זה מפני שהיומרה משמעותית מאוד לכך שנהפוך לאנשים שאנחנו מנסים להפוך. ובכל זאת, אבא לתינוק הוא כבר על דרך האבהות. אבל מה עם רגע ההחלטה? אני חושבת שלעיתים קרובות אפילו שאנשים אומרים לעצמם שהגיעו למבוי סתום, הם למעשה כבר החליטו. יש המון דברים שקרו לפני כן. למשל, נשים שעשו בייביסיטר כנערות או טיפלו באחים קטנים, לפעמים כבר עשו עם עצמן כברת דרך על המסלול לאימהות. אבל אז יש רגע של הלם שבו עולה השאלה. רגע, אני באמת עושה את זה? אבל זה לא הרגע הראשון שבו הן חשבו על זה בחייהן. את אומרת שאני מנסה להתמקד בנקודה, אבל למעשה זאת בכלל לא נקודה? כן, זאת התזה של הספר שלי. ניסינו כפילוסופים לעסוק בתופעות מסוימות במסגרת מה שנקרא תורת ההחלטות. זו תיאוריה שבאופן עקרוני מנתחת רגעים, רגעי ההחלטה שבהם נמצאת הדרמה. הפעולה על פי התיאוריה הזאת מתרחשת בנקודה מסוימת, אם לפני ואחרי. יש דברים בחיים שהם כאלה, אבל יש דברים בחיים שקורים לאורך זמן. קלארד משתמשת באנלוגיה של מקום לעומת תנועה, כמו בפרדוקס החץ הנע של זנון. אם נביט בחץ שנורה לעבר המטרה ברגע מסוים, הוא יהיה במקום מסוים ועל כן במנוחה. אם הזמן שבו החץ נמצא באוויר מורכב מרגעים, הרי שהוא נמצא במנוחה לאורך כל הדרך, ועל כן איננו נע כלל. תנועה אי אפשר לתפוס כרצף של רגעים, אומרת קלארד. טרנספורמציות אישיות כאלה קורות לאורך זמן, ולא משנה כמה תתמקד, אתה עדיין צריך פרק זמן כדי לבחון את התנועה. באותה שיחה עם החבר המתלבט הסכמנו שברוב הפעמים קל יותר לקבל את ההחלטות הגדולות יותר בחיים. זה נכון לדעתך? יש מאמר נהדר של עדנה אולמן מרגלית שהשפיע עליי מאוד בכתיבת הספר. היא טוענת שכל מנגנון קבלת ההחלטות שלנו מוכוון להחלטות בינוניות, כמו איזו מכונית לקנות או אם להשקיע בטלוויזיה חדשה או בחופשה. ההחלטות הקטנות ביותר וההחלטות הגדולות ביותר מהוות בעיה לתיאורטיקנים. בקצה האחד, אם יש על המדף שתי קופסאות גנים זהות, איך מצבירים למה לקחתי אחת ולא אחרת? הפתרון של אולמן מרגלית הוא שאתה לא בוחר אלא פשוט לוקח, בלי סיבה. והיא טוענת שמשהו דומה קורה בקצה האחר. אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להצדיק החלטה גדולה כל כך, כמו הגירה או הבאת ילד לעולם. יש את הדוגמה המפורסמת של דרווין, שערך רשימת בעד ונגד כשניסה להחליט אם להתחתן, עם פריטים כמו מישהו לקשקש איתו, אבל בזבוז זמן נורא. בסוף הוא זרק את העת. אני חושבת שאנחנו מרגישים שההחלטות הגדולות קלות יותר, מפני שאנחנו לא צריכים לעבור את התהליך הזה, כי אנחנו יודעים שאין תהליך שיתאים לגודל המשימה. עד לפני כמה שנים קלארד הייתה מתארת את עצמה כאדם א-פוליטי, ואף על פי שמאז השתכנעה שאינה יכולה להתנזר, היא בטוחה שהיא יכולה לעשות פוליטיקה אחרת. בלי לאבד את הראשוניות ואת הפתיחות המחשבתית לטיעון של האחר. פילוסופים שמתעסקים בפוליטיקה בדרך כלל בוחרים צעד ואומרים, אנחנו מוכרחים להימנע מלומר דברים שיפגעו במטרה, היא אומרת. אני חושבת שחייבים להישאר חקרנים, אפילו כשזה נראה כמעט בלתי אפשרי. הרבה ממה שקורה בפוליטיקה זה אנשים שנלחמים ומנסים להשיג נקודות באיזשהו משחק סמלי שקשור רק בקושי לחיים עצמם. השאלה מי הוא המנותק באמת הלכה והתלהטה באולם ההרצאות הקטן של האוניברסיטה העברית, כשקלארד הציגה את הפרק בספרה שנוגע לפוליטיקה. מהחלון נשקפו העיר העתיקה, הר הבית וכל שאר הצרות שלנו, ובתוך אולם ההרצאות המשיכה קלארד לדבר על דיאלוג פתוח עם יריבינו הפוליטיים. האווירה בחדר הלכה והתחממה, ועל הזכוכית הדקה שחצצה בין הפילוסופיה לבין החיים עצמם, החלו להתאבות טיפות קטנות של דיסוננס. הפיצוץ היה בלתי נמנע. לבסוף היה זה פרופסור דוד אנוך מהמחלקה לפילוסופיה שהטיח בקלארד. לעתים קרובות ברור בדיוק מי הם הרעים ומי הם הטובים, וחשוב שהטובים ינצחו. מה אני אמור להגיד? עם כל הכבוד אני יודע שחיי אדם מוטלים על הכף, אבל מה שחשוב זה שתהיה לנו חקירה פילוסופית חביבה? צחצוח החרבות בין קלארד לאנוך על גבול הפילוסופיה היה המשכה של אותה שאלה שאיתה יצאתי לדרך, על מקומה של הפילוסופיה בחיי היום-יום. אולי, חשבתי, כמו בהרבה תחומים אחרים, גם זאת בעצם שאלה של פריבילגיה. כששאלתי על כך את קלארד לאחר מכן, היא הציעה משחק מחשבה שבו חייזרים שצופים בכדור הארץ מביעים דעות הומופוביות ומיזוגניות על בסיס יחסי הכוחות שהם רואים. ושאלה אם אעלב נורא ואסרב לדבר איתם, או שאנסה לשכנע אותם שהם טועים. לא סיפרתי לה שחייזרים כאלה כבר נמצאים בשלב מתקדם במסע ומתן הקואליציוני, כדי לא להרוס את המשחק. כשזה נוגע לאויבים הפוליטיים שלנו, אמרה קלארד, אנחנו גם חושבים שהם טועים וגם אומרים אני לא חייב לדבר איתו, הוא האויב שלי. ואני חושבת שלא הכרחי לראות אנשים ככה, אפילו כשהם תוקפים אותנו. ואיפה הגבול? אני מבינה את השאלה איפה הגבול ואיפה החיים מתחילים, אבל אני חושבת שאנשים תמיד מאוד ממהרים לקפוץ לשאלה הזו, כאילו הם ממש רוצים להגיע לגבול הזה. אבל מה עם כל השיחות שאנחנו כן יכולים לקיים? יש המון אנשים שלא רחוקים עד כדי איבה שאפשר לדבר איתם. אנחנו יכולים ללמוד זה מזה. ואם אתה אומר שאני נדיבה כלפי היריב שלי, אני אומרת, כל מה שאני עושה זה למקסם את מספר האנשים שמהם אני יכולה ללמוד. אני רוצה להיות כמו סוקרטס, להתהלך בכיכר העיר ולשוחח עם כולם. כתבתו של איתי משיח. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.